שלום וערב טוב לכם, בעוד מספר ימים תחל שנת הלימודים הרשמית, גם בבתי הספר הממלכתיים, ממלכתי דתי, בתי יעקב, גני הילדים, ההורים מתחילים לראות את הסוף של החופש הארוך הזה. אנחנו עם שר החינוך נפתלי בנט, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב.
שתי רפורמות משמעותיות ייכנסו לתוקף, תחילתן לפחות בשנת הלימודים הקרובה, והם יגיעו לסיאם בשנים הקרובות. גם הקטנת הכיתות וגם תוספת של סייעות לגני הילדים. האם המשרד ערוך, מוכן ונצור, כמו שאומרים?
כן, לחלוטין. אנחנו נמצאים ב-330 בתי ספר יסודיים שאנחנו נוסיף כיתה, כיתת א', איתרנו את הכיתה, יש לנו את המורים, וביום שלישי הבא, בעזרת השם, בכל בתי הספר, ב-100% מבתי הספר רלוונטיים, אנחנו נפתח כיתות הרבה יותר קטנות. אני יכול להגיד כאן שגיליתי שגם הבת שלי, אביגיל, שעולה לכיתה א' ברעננה, במקום 3 כיתות, יהיו 4 כיתות, אז במקום 36 ילדים, הם יהיו 27 ילדים. וכאלה אירועים יש אלפים רבים בכל רחבי הארץ. זו בשורה אדירה למערכת החינוך. לראשונה, מורה יוכל להגיע לכל ילד עם יחס אישי, ואותו דבר בגני הילדים.
אכן, הרפורמה כשלעצמה מעניינת, ובטוח שההורים והמורים והתלמידים כולם יצאו נזכרים מהעניין הזה. התקציב של הרפורמה הזו יבוא לידי ביטוי בעיקר בעוד בנייה של בניינים, כיתות. יש תקציב לסוגיה אחרי הקיצוץ או אי הגדלת התקציב בתקציב הקרוב?
כן, אני הבאתי עוד 630 מיליון שקלים עוד במסע ומתן הקואליציוני ובדיוני התקציב. עמדתי על זה שמראש נקבל את הכסף לכל השנים. הרי שנה הבאה זה כבר א' וב', ושנה אחרי זה א' וב' ג', תוך 5 שנים נגיע לכל הכיתות בכל מדינת ישראל בין א' לו', אז לא יצאתי לדרך בלי לוודא שיש לנו את הכסף להשלים את הרפורמה תוך 5 שנים.
אוקיי, אז זה מתחיל השנה בכיתות א', ויעלה עם השנים לאט לאט לחיתות הגבוהות.
כן, דברים ממש זזים עכשיו בקצב מועט, ואתה יודע, נדמה לי התראיינתי פה וכולם שאלו אם נעמוד בזה, והנה אנחנו כבר עומדים בזה, גם בסייעת השנייה בגני הילדים, וגם בהקטנת כיתות א' במדינת ישראל.
הסייעת השנייה בגני הילדים, ונציין את זה שוב, כל פעם שאנחנו מדברים על זה, כולל גם את החינוך החרדי. אתה יודע, אנחנו החרדים התרגלנו שתמיד החינוך שלנו קצת מופלה לרעה בהטבות של המדינה, ובעניין הזה יאמר לזכותך שהחינוך החרדי כלול ברפורמה הזו, אבל לא כלול ברפורמה של הקטנת הכיתות.
לא, חצי כלול. אתה צודק שהמוכר שאינו רשמי לא כלול, אבל הרשתות... החינוך העצמאי ואל המעיין כן כלולים ברפורמת הכיתה הקטנה. אני עושה כל מה שאני יכול כדי לכלול את הציבור החרדי בכל הפעולות הטובות, כי אתם חלק ממדינת ישראל, ומגיע לכם גם.
בוא נדבר על זה רגע. יש תקציב פר תלמיד שמגיע ממשרד החינוך, והוא מוקטן למוכר שאינו רשמי, בגלל השאלה האידיאולוגית, לימודי ליבה וכו', לא ניכנס לזה. אבל כשמגיעים תקציבים שהם בית ספריים, כמו למשל רפורמת הכיתות המצומצמות, שזה לא פר תלמיד, זה בית הספר מקבל הטבה, מקבל עוד 2-3 כיתות לפי הצורך. גם כאן המוכר שאינו רשמי לא מקבל את ההטבה הזו. יש...
כן, סליחה.
אז אני רוצה לשאול, האם שאנחנו מדברים על 55%, 60% מהתקציב פר תלמיד, זה כולל גם את התקציב הבית ספרי, שגם שם זה מקוצץ לחצי?
אז יש מרכיבים שכן ויש מרכיבים שלא. תראה, צריך לומר את האמת, בית ספר שהוא במוכר שאינו רשמי, יש לו, הוא מקבל הרבה מאוד יכולות שאין לבית ספר בחינוך הרשמי. למשל, הוא יכול למיין. ואני לא בעד מיון, אני נגד מיון. אני בעיקרון רוצה שכל בית ספר יקבל את כל מי שפונה אליו. זה נורא מפריע לי. אני אומר לך, אידיאולוגית, אני חושב שבית ספר צריך לספח את שעריו. הוא יכול להחליט בדיוק איזה תכנים הוא מכניס ואיזה לא, מה שאין את זה ברשמי. לכן בוודאי יש לי רצון, אני שולח את ילדיי לחינוך ממלכתי, ממלכתי דתי, ואני לא מוכן לשלוח אותם לבית ספר פרטי, אליטיסטי שממיין את החלשים, רק מכניסה חזקים. לא, לכן המדינה בהחלט נותנת מוטיבציה לכמה שיותר לעבור לרשמי, ואגב, גם בציבור החרדי יש לא המון, אבל יש כמה בתי ספר שעברו לרשמי, הם כמובן שומרים על צביון חרדי לגמרי, אבל הם למשל לא יכולים למיין. ואני אוהב את זה.
וגם מחויבים להוסיף בתכנים, לימודים, מקצועות שאין במוכר שאינו רשמי, אנגלית, מתמטיקה וכדומה.
נכון, אבל מצד שני, כל התכנים האחרים, הם באמת תכנים חרדים לכל דבר. תראה, אני רוצה להפוך, אין לי שום רצון לשנות את הצביון של הציבור החרדי. ובהחלט, ומצד שני, כן יש רצון, לתת את הכלים, אני לא... כן. ברור שאני רוצה ש...
ברור,
אגב... באנגלית, אבל לא בכפייה, אף פעם לא בכפייה, זאת הדרך שלי. מי שרוצה, יבוא ויטול.
כן. אגב, אתה יכול להעביר 100% מהתקציבים למוכר שאינו רשמי, ויש לך כבר הסמכת מהיועץ המשפטי לממשלה, מעניין אחר שהוא קבע לפני כשבועיים, שהממשלה לא יכולה להתערב בתכנים של משרד התרבות, בסרטים, בהצגות... זכותו של כל אחד לעלות איזה סרט שהוא רוצה, והמדינה צריכה לתקצב. אני חושב שאם תיקח את זה ותעביר את זה לחינוך החרדי, זה יעבוד לא רע משפטית.
כן, במשרד החינוך המצב הוא שונה לגמרי, כי אני לא שר התרבות ואני לא שר התיאטרון, אני אחראי על חינוך ילדי ישראל. לכן למשל, הוצאתי את ההצגה על אותו מחבל, ולא מעניין אותי, אם הוועדה לא אוהבת את זה, כן אוהבת את זה, לא מעניין אותי, אני אחראי על החינוך. ותרבות זה שרה אחרת, שמי שרוצה ללכת להצגות מופרכות ומעוותות, אין לי בעיה עם זה, אבל לא במסגרת מערכת החינוך.
אכן, אגב, בחינוך החרדי, התפיסה היא שהחינוך זאת התרבות.
כן, נכון, נכון, אני...
זה קצת עמוק, משפט קצר, אבל יש בו עומק.
נכון, נכון, אני מאוד מבין את זה.
טוב, אני רוצה לדבר איתך על סוגיית הסמינרים. לא הגבת על הסאגה האחרונה שעברה על הציבור החרדי בעניין הזה. היא עוברת כל שנה אגב. מה עמדתך בעניין הזה? מצד אחד, אומרים מנהלי הסמינרים, אנחנו לא יכולים לקבל את כולם. יש לנו כך וכך כיתות, כך וכך כיסאות. אין מצב שנקבל את כל מי שפונה, מי שתצטרך לקבל תשובה שלילית. מצד שני, אלו שמקבלות תשובה שלילית אומרות אנחנו מופלות כי אנחנו ספרדיות, כי אנחנו מעדות שונות וכולי. ומשרד החינוך הוא בסוף הגורם הרשמי שאמור לעשות סדר בבעיה הזו. יש לך משנה סדורה בעניין?
כן, אני נגד כל אפליה על רקע הדתי. בעיניי זה בזוי שבית ספר, אני לא אקבל מצב שבית ספר מפלה נערה על רקע הדתי. לא יכול להיות הדבר הזה. לא יכול להיות הדבר הזה. כולנו יהודים, ספרדים ואשכנזים, וכולנו, אכפת לנו מעם ישראל. הדבר הזה לא מתקבל על הדעת. עכשיו, על רקע דתי, אם יש בית ספר בסטנדרטים דתיים מסוימים, זה סיפור אחר לגמרי. אבל על רקע הדתי, אני לא מקבל את הדבר הזה, ואני אעמוד על זה שנעקר את האפליה על רקע הדתי במדינת ישראל. זה לא יהיה.
כשאתה מדבר על רקע דתי, וזה אתה כן אולי יכול להבין, אתה ככה בחצי פה אומר, אני יכול לחיות עם זה, זה כבר פותח סוגיה שלמה, אתה יודע, אז הכל עובר לקטע הדתי, הרי אף מנהל סמינר לא אומר למישהי, תשמעי, את מרוקאית ואת לא מתקבלת. הוא אומר לה, את לא בסטנדרטים של בית הספר.
לא, אז צריך פה, תראה, אני גם חושב שאנחנו צריכים להכניס, אהבת ישראל היא לא רק ללכת ולהסתגר בתוך הבועה שלנו, אלא צריך לפתוח גם בבית ספר של ילדיי, אנחנו פותחים ומכניסים... אנשים שהם אולי על סקאלה קצת שונה, אני לא הולך ובוחן מה אמא של ההורים של הילדה.
לא, אבל השר, ברגע שאתה גר ברעננה, בקהילה שמורכבת מאנשים שדומים לאופי חינוך הילדים של ילדיך, אוטומטית הילדים הללו מרכיבים את מרבית תלמידי בית הספר השכונתי, אז התמונה היא קצת שונה, אבל לשער לנפשך שיש בית ספר אחד גדול, מרכזי, שאמור לקלוט את כל תלמידי רעננה, אתה תהיה באותה בעיה, הרי לא תשים את הילד שלך עם הבן של חברת הכנסת ממרץ, שגם גרה ברעננה, שכחתי את שמה.
לא משנה, כן, כן. לא, אין ספק שעל רקע דתי, יש היגיון בשביל זה שאת הזרם העצמאי, יש את הממלכתי דתי, יש את החילוני, הכל בסדר, אבל לא על רקע הדתי. וגם לא להשתמש בנימוק הדתי כאליבי לאפליה הדתית. וצריך לומר לעצמנו בכנות, להסתכל על המראה ולומר, זה קיים עדיין בשנה הזאת, זה קיים, וזה כל כך לא יהודי, זה כל כך לא הדרך של היהדות, של התורה.
אני רוצה עוד התייחסות אחת בעניין הזה של האפליה, רישום אזורי, זה הצעת חוק שש"ס מנסה לקדם, אתה תתמוך בה מן הסתם.
תראה, אני רוצה שכל מה שאנחנו נקדם יהיה בהסכמה, ופה הוויכוחים הם יותר בין החרדים, בין ש"ס ליהדות התורה.
אבל אנחנו, בסוף אתה שר החינוך.
אני יודע, ואני רוצה, יש לי דרך, היא נקראת דרך השלום, דרך של לנסות, כשצריך לצאת למלחמה, אני יודע לצאת למלחמה, אני גם יודע לנצח. אני לא אוהב מלחמות. ואני רוצה למנוע את זה, אני רוצה שישבו ביחד ויסבירו, אני אעשה הכל, הכל להגיע לזה בדרכי שלום, כדי שלא נאלץ בכפייה. אם בסוף, כדי למנוע אפליה, צריך יהיה להפעיל עוד כוח, אני גם את זה מוכן לעשות. אני לא אקבל אפליה של בנות מרקע, מעדות המזרח, אני לא אקבל דבר כזה, זה לא יהיה.
אני רוצה עוד נקודה אחת, פתיחת שנת הלימודים, עסקנו אתמול במהדורה, ראיינו הורים שיש להם ילדים עם אלרגיות שונות, אלרגיה לחלב, אלרגיה לסומסום, ללחם, לגלוטן, אין ספור של אלרגיות, גם הפגינו מול הבית שלך, ראית אותם?
לא ראיתי, אני מגיע בדרך כלל בסביב חצות הביתה, אני עוד לא פגשתי את המפגין שיש לו סבלנות לחכות משבע בערב עד חצות. אני עובד מאוד מאוד קשה בימים אלה כדי לפתוח את שנת הלימודים.
הם לא ידעו מה לעשות, הם ניסו לפתור את המצוקה הקשה שלהם, והם מצאו בביתך מקום להפגין ולהביע את הכאב. הם טוענים שסייעת שהייתה מגיעה לילדיהם באופן חוקי למשך 5 שעות ביום, קוצצה ל3 שעות ביום. ואז בתי הספר נמצאים באיזשהו קונפליקט, הם לא רוצים לקחת אחריות על הילד, כי יש לו אלרגיה מסוכנת שהוא עלול לסכן את בריאותו, ומצד שני אין סייעת שתשמור באופן צמוד על הילד, יוצא איפה שאו שהילדים מסיימים את יום הלימודים מוקדם מדי, כי הסייעת מסיימת אחרי 3 שעות, או שהם לא הולכים בכלל לבית ספר, או שהבית ספר עושה טובה והמורה עושה יותר תשומת לב ככה לבוחנת את הילד במשך היום, זה לא נורמלי הדבר הזה. אתה מכיר את הפרטים?
כן, תראה, הנושא בכלל של טיפול ייחודי בילדים, היום עשינו מהלך ששנים לא קרה. אני הקציתי 945 מיליון שקלים על פני 7 שנים, כלומר 135 מיליון שקלים בשנה להתאמת בתי ספר לילדים עם מוגבלויות, עם כל סוגי המוגבלויות. לקויי שמיעה, לקומי ראייה, לשים חדרים אקוסטיים, לשים רמפות, מעליות, בדיוק בשביל לדאוג לילד בקצה. הבעיה היא פשוטה, אף פעם אין לנו מספיק כסף כדי להגיע לכל בעיה בעולם, אז אנחנו נאלצים לקבל החלטות. הרי מה יותר חשוב למשל, להביא הסעות לילד עם שיתוק מוחין, או לדאוג לטאבלט לילד עם לקויי ראייה, או לכיתה אקוסטית עם ילד לקוי שמיעה, או מלווה לטיול עם ילד עם מוגבלות פיזית. ולכן, תמיד יש לנו בקצה אירועים, אנחנו, בשביל זה יש לנו גם כסף יהודי לפתור בעיות נקודתיות, זה נורא תלוי בחומרת האלרגיה, אנחנו מודעים לזה, עושים את המאמץ לטפל בסופו של דבר בכל ילד וילד, מתוך 2.2 מיליון ילד בישראל.
וכשיש בעיה ספציפית כזו, שבסוף ילד נשאר בבית, איך אתה עשר חינוך לוקח אחריות על הדבר הזה?
תראה, אנחנו מגיעים בסוף וניתן את הפתרונות לכל הילדים, אנחנו תמיד צריכים לתעדף, אתה יודע שאנחנו אפילו מגיעים ללמד בבתי חולים ילדים שחולי סרטן, יש לנו בצבע, עכשיו אנחנו שולחים מורים, לבתי חולים, להגיע לכל ילד. אנחנו דואגים לכל ילד, אבל תמיד בקצה יש אירועים, וגם בהם אנחנו נטפל. אני מודיע פה.
אוקיי. נדבר קצת על אהוד ברק. רלוונטי האיש?
שמע, אני חושב שזה לא טוב להעביר, ולא רצוי להעביר לאויבינו את הפרטים על מי בדיוק תמך פעולה מול איראן, ומתנגד לפעולה מול איראן, אני לא חושב שזה סוג הדברים שראויים, אני בהחלט לא מתכוון להשתתף בקרב הבוץ הזה, אני חבר בקבינט המדיני-ביטחוני, אני רואה, מתייחס לזה בחרדת קודש, אנחנו קובעים החלטות שמכריעות חיי אדם, אנחנו, אני הצבעתי בעד לשלוח חיילים להסתכן בצוק איתן, ואני רואה בזה ממש אחריות כבירה, ההדלפות האלה מאוד לא ראויות.
מצד שני, מה רע שבעולם ידעו שישראל כבר לפני, בשנת 2000, 2002, ואחר כך ב-2010, כבר ניהלה דיונים אמיתיים ורציניים על אפשרות של תקיפה באיראן, והיה כבר דיון בקבינט, והיו בעד ונגד. זה בסוף עושה לנו טוב, לא?
אני לא מאמין בדרך הזאת. אני לא מאמין בללכת ולהתחיל להתראיין על הסודות הכי כמוסים של מדינת ישראל, ולכן אני לא מתכוון להשתתף בדרך הזאת.
אוטוטו יש עוד אצבע סביב שולחן הממשלה לציבור החרדי.
כן, כן, תראה, אני מקווה מאוד, יש לי הערכה מאוד גבוהה לרב ליצמן, אני חושב שהוא שר יוצא מן הכלל, לכלל מדינת ישראל. הוא מוכיח בדיוק את הראייה הממלכתית, הכללית, של המפלגות החרדיות, שתמיד מאשימים אותם במגזריות, אבל בפועל כששמים שר, הוא דואג לכל חולי ישראל, יהודים, ערבים, חרדים, חילונים, כולם בצורה שוויונית. אני בחודש וחצי האחרונים מאוד, אני פוקד בית חולים הרבה בגלל אבא שמאושפז.
כן, מה שלמה אגב, אנחנו שומעים הרבה לאחרונה, אתה מרבה להזכיר אותו.
לא בקו, לא כל כך טוב. אני עכשיו עוד 5 דקות מגיע לבית חולים רמב"ם לבקר אותו.
מה שמו? אולי נקרא, יש הרבה מאוד מאזינים שהתפללו עליו.
אני מאוד אשמח, שמו יעקב בן שירלי.
יעקב בן שירלי, רפואה שלמה. כיבוד דורים במסגרת שר חינוך ערב פתיחת שנת הלימודים, זה מדהים.
זה הדבר הכי חשוב, אתה יודע, המשפחה, ההורים, ובאמת שכל אחד ינצח את הזמן שיש לנו עם הורינו, ויהיה איתם, וייתן להם את הכבוד ואת האהבה, לא לפסס את ההזדמנות הזאת.
יעקב בן שירלי, לרפואה שלמה. אגב, כשאביך היה במיטבו, לו היית מתייעץ איתו על רפורמת הגיור, סוגיית הגיור, רבנים ציונים דתיים שרוצים לגייר באופן אחר עצמאי מהרבנות הראשית, איזה עצה הוא היה נותן לך?
אני לא אדבר על אבא, אני אדבר על עמדותיי בעניין הזה. תראה, okay. צריך לומר פה את האמת, הרבנות הראשית לא עושה את עבודתה כמו שצריך. במצב התקין, הרבנות הראשית צריכה לפעול בריבוי הרכבים, כולם כמובן על טהרת ההלכה הצרופה, אבל אנחנו מדברים פה על רבנים גדולים, כמו הרב נחום רבינוביץ, שהוא נחשב מהגדולים בתחום הגיור, ובמקום זה אנחנו מפנים פנים קרות למתגיירים הפוטנציאליים. ואנחנו צריכים אותם, אנחנו רוצים כמובן על פי ההלכה בלבד, אבל כשזה קורה, זה מביא אותנו למצבים שפשוט אומרים, טוב, הרבנות הראשית לא מעוניינת, היא לא רוצה יהדות מסבירת פנים על פי ההלכה, אז יוצא לנו הדבר הזה.
מה זה לא רוצה יהדות מסבירת פנים על פי ההלכה? זה משפט שאתה מאמין בו? יש מישהו ברבנות הראשית שלא רוצה להסביר פנים?
כן, כן, אני לא, כן, חד משמעית. אני אומר לך.
אולי בגלל שיש מי שרוצה למתוח את ההלכה קצת מעבר למה שהגבולות שלה מתירים.
באמת.
אתה רואה שהרב דרוקמן מתנגד, הרב שמואל אליהו מתנגד.
נתתי את הדוגמה, נכון, אבל הנה, מה שעשו הרי לגיורים של הרב דרוקמן, נתת דוגמה הרב דרוקמן. לפני לא הרבה זמן ביטלו רטרואקטיבית את כל הגיורים שלו.
אבל הכל, לא, אבל הכל במסגרת הרבנות הראשית, כלומר, אין בעיה שהרבנות
זה גוף. אבל זה בדיוק הדוגמה, בא רב ראשי ומבטל את הגיורים של הרב דרוקמן.
בא שר חינוך ומבטל את כל מה ששר החינוך הקודם עשה, ובא שר בריאות ומבטל את הרפורמה של השרה הקודמת.
לא, אתה לא יכול עכשיו, אתה לא יכול לגשת לאנשים שהתגיירו, הקימו משפחות, התחתנו, איזה עוגמת נפש זה? ועל מה? על רב גדול? זה לא...
אבל זה בדיוק מה שעושים... השר נפתלי בנט, זה בדיוק מה שעושים הרבנים הללו, הם הולכים להמלל עוד משפחות, לומר להם אתם יהודים, אנחנו גיירנו אתכם, הרבנות לא מכירה בגיורים הללו, עוד 20 שנה ילד הקטן הזה שהתגייר עכשיו יגדל, ירצה להתחתן, יגידו לו במשרד הפנים, אתה לא יהודי.
אתה צודק בדיוק במה שאתה אומר, ולכן אני קורא מפה לרבנים הראשיים, שזה לא סוד שהם מונו על ידי החרדים, וזה בסדר, זה החוק בישראל, אבל להתעשת, ולתת שירותי דת איכותיים, אוהבים, מסבירי פנים, ולראות במתגיירים, כמובן, אני אגיד עוד פעם, על פי הלכה, אבל לרצות אותם, להבין שיש לנו פה 300 אלף ישראלים שרואים את עצמם כיהודים, והם לא יהודים על פי הלכה, ומי שכבר עושה את התהליך ומעוניין, ואני פגשתי חלקם, שהפכו עולמות, עשו את כל התהליך, והשיבו את פניהם ריקה מסיבות לא ענייניות, זה בסוף גורם נזק עצום לעם ישראל. פה באמת אני מרגיש מאוד מאוד חזק, שבמידה רבה רבנות הביאה על עצמה את המצב הזה, והיא יכולה לתקן את זה.
הרבנות בהחלט יכולה לתקן את זה, אבל הסוגיה שבה עוסקים עכשיו רבנים שרוצים לעשות גיור באופן עצמאי, זה גיור קטינים. ואני רוצה לשאול אותך, שנינו לא רבנים ואנחנו לא אנשי הלכה. אבל כשבאים הרבנים הראשיים וכל מועצת הרבנות הראשית, שיש בה גם כיפות סוגות ושחורות וחרדים וספרדים ואשכנזים ומחמירים ומקילים, וכולם אומרים, ילד קטן פחות מגיל 13 שההורים שלו יישארו גויים, והוא יתגייר בגיל קטן, זה לא רציני. הוא יגדל, הוא יישאר גוי ככל הגויים, אין לזה משמעות הלכתית לזה שהילד מתגייר. ויש, נכון, כמה רבנים, דעה מאוד מאוד קטנה נקרא לזה, של מתי מעט, שמתירים את העניין הזה. להישען עליהם ולעשות כזו פרצה משמעותית בהלכה, כי הרי יש אלפי ילדים כאלה. בלי להיות רב, אתה מבין שבשביל זה בדיוק יש רבנות, כמו שיש בגץ ובית משפט, בדיוק בשביל המקומות שבהם יש מחלוקת, שאחד חושב כך והשני חושב כך.
תראה, אני לא רב, ולכן אני לא יכול להתייחס ספציפית לדבר הזה, זה לא יהיה רציני מבחינתי. אני יכול להישען על רבנים מאוד מאוד רציניים, ובאמת, אני חושב שגם בקרב הרבנים החרדים רואים ברב רבינוביץ', דמות מאוד מאוד משמעותית מהמובילים בעולם היום בתחום הגיור.
כן, אבל מולו יש עוד מאות רבנים עם כיפות סרוגות, הרב מיכל לוי, זה לא חרדים, זה לא רק הרבנים החרדים, זה לא עניין של חרדים דתיים לאומיים, זה תפיסה הלכתית, הרוב נגד המיעוט.
בסדר, אז אנחנו, מה שנקרא, נסכים פה לא להסכים בעניין הזה, כי אני חושב שהגישה כללית היא לא נכונה. הגישה הזאת שהולכת רטרואקטיבית ומבטלת גיורים של רב כמו הרב דרוקמן, זה לא ראוי, וזה מתסכל את... ואגב, זה לא רק בזה, זה גם בשירותים אחרים. אנחנו צריכים, למה, אנחנו צריכים באמת להפוך עולמות כדי ששירותי הדת בישראל יהיו שירותים מסבירי פנים.
נכון, גם השירותים של משרד הפנים צריכים להיות מסבירי פנים, והשירותים של משרד...
נכון, אתה יודע מה ההבדל אבל? שמשרד הפנים לא מייצג את היהדות. משרד הפנים זה בירוקרטי. שירותי הדת לא יעזור כלום, הם מייצגים בפני הציבור הכללי בעם ישראל, הם הפנים של היהדות. תיקח זוג חילוני, איפה הוא פוגש את היהדות?
הוא פוגש את היהדות בברית מילה, בבר מצווה, ובכל המקומות האלה עובדים אנשים מסורים בכל הארץ, רובם בהתנדבות.
אז אני מציע ש... תשמע,
אין תקציב לדבר הזה, לא, זה להשחיר ככה את כל הרבנות, אני לא חושב שזה פייר.
עכשיו להשחיר, נו, אתה יודע, אני משרת במילואים עד היום עם חברים חילונים, אני הייתי מנכ״ל של חברה עם... אף אחד לא משחיר, הם מספרים לי אירועים שעברו עליהם. אני הכי בעד...
השר בנט, כי הם חילונים, והדת זה משהו שהוא מגביל, זה משהו עם הגדרות, עם קווים אדומים, ואדם חילוני שמגיע למקום שמגבילים אותו אוטומטית,
אני אספר לך אירוע שקרה לי, אתה יודע מה, באמת, אירוע שקרה לי, אני ב-99, שנת 99, באתי לרבנות בירושלים להתחתן עם אשתי, שהיא מרקע חילוני, היום היא כמובן שומרת מצוות, והיה מאוד חשוב לי לקרב אותה והכל, הגיעה, זה היה בתקופת הבחירות, הגיע הרב שהיה אמור להדריך אותנו לקראת החתונה, אני יודע מה, והוא דיבר איתי פוליטיקה, הייתי סתם סטודנט, איזה חילול השם זה היה, אני עברתי את זה, לא מישהו סיפר לי ולא מלאך ולא שרף, אני עברתי את זה בעצמי, זה הותיר במזל שאשתי ככה, שאני דתי, אז אמרתי לה, לא, זה בסדר, זה לא
ככה. כן, אבל על כל רב כזה, יש עוד מאות רבנים אחרים שלא היו מדברים איתך פוליטיקה. אני לא מצדיק את זה, זה מקרה מצער. צריך להתלונן על אנשים כאלה, צריך לנקות את השורות.
ותגיד לי, בתחום הכשרות.
אז בשביל זה אנחנו נכרות את הענף שאנחנו יושבים עליו?
לא, 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 לא. הענף הזה צריך לתקן את עצמו. ואפשר עד מחר כל הזמן לגונן על משהו פסול. ואני אומר לך, אני אומר לך שכשבא מישהו ולוקח, עושה קומבינות על הכשרות, זה פסול, זה חילול השם. אנחנו חייבים לתקן את הרבנות. צריך להסתכל על הדברים בעיניים ולתקן את זה, ואז תהיה לנו רבנות. ואתה יודע מה, עם כל הכבוד, המינוי של הרב הראשי הקודם, 10 שנים היה לנו רב ראשי אשכנזי שעכשיו מואשם בשחיתות הכי חמורה שיש. זה לא חילול השם.
זה חילול השם, בוודאי שזה חילול השם, אבל יש גם, את הרב מצפת אתה גם מכיר, נכון?
סליחה, מי מינה אותו?
יש פרשיות, לא חסר, אבל זה מדלג בין כיפות וצבעים, זה לא רלוונטי.
אבל הוא לא, אבל פה מדובר על רב ראשי לישראל, אז אתה יודע מה?
אבל אני יכול להביא לך דוגמה מראש ממשלה שנבחר והוא מואשם בפלילים.
זה פסול, גם זה חמור. ומנשיא
מדינה שנבחר.
רב ראשי לישראל...
אבל למה רק כשמדברים על הדעת, אז הכל... אז בוא נבטל את מוסד ראש הממשלה.
תן לי להשלים. רב ראשי לישראל מייצג בעיני עם ישראל את היהדות.
ובשבילי נשיא מדינה מייצג את הציונות ואת המדינה.
בסדר, תן לי לסיים את המשפט. רוב הציבור בישראל הוא ציבור לא דתי. הוא לא למד גמרא. הוא לא מכיר את כל הגדולה של התורה והתנך וחזל, ואת כה עשו חכמינו ואת אגדות. ומה הוא רואה? הוא רואה רב ראשי מורשע או מואשם בפלילים, זה ביזוי, ואחר כך לתקן את זה. ומי העמיד אותו שם? היו פוליטיקאים צינים שהעמידו רב בתור מעין בובה על חוט, ואני לא מקבל את זה.
נתתי לך לסיים את הדברים, אבל אותה אמירה בדיוק.
אני לא מגונן, גם כשיש דברים פסולים, פסולים אצלי בבית ספרי, אני לא מגונן.
ולכן אני לא מגונן, הוויכוח בינינו זה איך לתקן את מה שתרוש תיקון. האם התיקון הוא לפתוח אלטרנטיבות ולהרוס את הכל, או התיקון הוא להמשיך בדרך מסודרת, להגיש בקשות ותלונות, ובעיקר להגדיל את התקציב של המוסד הזה. בלניות היום מקבלות 22 שקל לשעה, לא רואים את המשפחה שלהם כל ערב.
אני מסכים איתך לגמרי, אני מסכים איתך. בסופו של דבר, אתה יודע, נניח משרד הפנים לא מתפקד כמו שצריך, אני לא יכול להקים עכשיו לשכה שתנפיק תעודות זהות, הרי אף אחד לא יכיר בהם.
זה בדיוק הרעיון.
נכון, אבל, ואני מגבה את מה שאתה אומר, אבל אני רוצה לנצל את האירוע הזה, ובאמת לקרוא לרבנות הראשית לישראל, מועצת הרבנות הראשית לישראל, להקים מתוכה את הפוליטיקה, להקים מתוכה קומבינות, ובוודאי הרוב הגדול הם אנשים טובים, אבל יש בהחלט, וצריך לומר לעצמנו את האמת, יש פרקטיקות שהן לא ראויות, יש פרקטיקות לא תקינות, ובוודאי לא מייצגות קידוש השם.
אוקיי, אז נסכם, צריך לתקן את מה שצריך לתקן, השאלה היא איך, אתה אומר אלטרנטיבה היא כמו למקים משרד הפנים אלטרנטיבי, זאת לא השיטה, אבל עדיין אתה אומר, הרבנות הראשית צריכה לעבוד כדי להאיר את פניה ולתקן את האנשים שפועלים מטעמה ומייצגים את היהדות. אגב, במאמר המוסגר, רוב גדול של הדיינים שעוסקים בנושא הגיור, הם חובשי כיפות סרוגות, זה אתה יודע, 80%, 70%,
חלק וחלק, בסדר. אני לא מודד בן אדם...
כי זה חוצה כיפות, זה בדיוק הרעיון.
אני עיוור לצבע כיפה, לא מעניין, אני עיוור לצבע אור, אני עיוור לדברים האלה, אני לא במשחק הזה. אני מסתכל על
הכיפות. אני אומר את זה בטענה לכך שהרבנים הראשיים הם חרדים, ונבחרו על ידי החרדים, והרב הראשי הקודם חרדי וכולי, אז אין פה באמת זה חוצה כיפות.
אני מסכים לגמרי, אני מדבר על הרבנות עצמה, לא על... אתה מכיר את הגישה שלי לחרדים.
כן, טוב, אז...
יופי.
בחינוך לפחות יש הרבה דברים טובים, וגם שם צריך לתקן, ועובדים על זה.
נכון. הדבר הכי...
שרפואה שלמה לאביך.
כן, תודה רבה.
השר נפתלי בנט, שר החינוך, בהצלחה, ושנת לימודים מוצלחת. תודה רבה.
תודה רבה, כל טוב.